הלו? כן, שלום דוקטור. מה? אוי ווי. טוב, בסדר. תודה רבה לך. תודה רבה לך על מה שעזרת לי עד עכשיו. אני מקווה שגם שם יהיו אנשים נחמדים כמותכם כאן. רב מתס ניתק את הטלפון, והראשון שעלה בדעתו של רב מתס להתקשר היה לידידו הטוב והמסור, רב ינקל שוורץ. הם הכירו שנים. רב ינקל ניחן בלב מיוחד. הוא ניחן גם בהבנה עמוקה ורחבה. רק הוא יוכל לעזור לי בעצה טובה. הלו? ינקל? הלו? הרגע סיימתי עם הרופא בטלפון. הוא אומר שכאן בארץ אין מה לעשות איתי. המכשור לא מתאים, והרופאים לא מספיק מנוסים לטפל ולנתח כזה ניתוח. זה מאוד קשה ומסובך. המקום הטוב ביותר, הוא אומר, זה בארצות הברית. שם, בעזרת השם, הסיכויים להצליח גדולים הרבה יותר. אבל הבעיה היא שעקב מצבי הבריאותי הקשה, אני חייב שמישהו ילווה אותי, מישהו אחראי, ולא מצאתי. עוד לפני שמתס סיים את המשפט, קטע אותו ינקל, והציע את עצמו. אני מוכן לבוא. רק תגיד לי מתי אני אורז מזוודה ואני איתך. תמיד הוא היה ככה, ינקל. תמיד הוא עזר. כשהוא היה עוזר למישהו, זה הרגיש כאילו זה הדבר החשוב ביותר בחיים שלו. ינקל הלך לרופא של מתס לקבל ממנו הנחיות אחרונות איך לנהוג על כל צרה שלא תבוא. הרופא הזהיר את ינקל. מצבו המסוכן של מתס לא מאפשר להשאיר אותו לבד, בשום פנים ואופן. אפילו לרגע אחד, כל הזמן להיות דבוק למיטה. הטיסה והזמן שעבר לא עשו טוב למתס. המצב שלו יידרדר. הוא כבר לא יכול היה ללכת. הוא בקושי לדבר. ינקל דאג לו לכיסא גלגלים והיה צמוד אליו 24 שעות. הבית חולים שם היה ענק. זה לא היה קל בכלל לדחוף עגלה כל כך הרבה מרחק. אבל ינקל נאמן עד הסוף. אפילו מעבר לכוחות שלו. לאחר שעות של המתנה, הכניסו את מתס לחדר הניתוח. ינקל סוף סוף מצליח להתיישב ולנוח על אחד הכיסאות בחדר ההמתנה. הוא משחזר לעצמו כמה מצוות הוא הספיק לעשות היום. מגיע לו מנוחה, לא? הוא אפילו הספיק לעזור לאיזו אישה זקנה שביקשה ממנו כוס מים. כשהוא הגיש לה את הכוס מים, ישר היא ביקשה ממנו, אתה תוכל להביא לי עוד כוס מים? ינקל עשה את זה בשמחה. הוא רץ להביא לה עוד כוס מים. כשהיא סיימה לשתות את המים, היא ביקשה ממנו, אתה יכול לקרוא בבקשה לאחות? כמובן שיאנקל קרא לאחות. הכל הוא עשה בשמחה וביעילות. הניתוח עבר בהצלחה, אבל מתס נשאר להשפוז עוד כמה ימים, תחת השגחה קפדנית של הרופאים. מיום ליום הלך מתס והשתפר. ואפילו הצליח לאכול מהאוכל הביתי שהביא איתו ינקל. בשבת, כשיאנקל רצה להכיל את מתס, מתס עירב בכל תוקף. הוא בשום פנים ואופן לא יאכל כלום לפני קידוש. אבל איך הוא יביא את היין והגביע מהחדר שלו? הרי הוא לא יכול לעזוב את מתס לשנייה אחת לבד. בלית ברירה, הוא חיפש אדם אחראי. הוא מצא שם מישהו שנראה מכובד ואחראי. ביקש ממנו שישמור על מטס, ורץ רץ לכיוון החדר. הסקנה, שכבר נהנתה מיאנקל כמה פעמים במשך השהות שלהם שם, ניסתה לעצור את יאנקל. המצב שלה הוא רע, וכנראה שהיא רצתה שמישהו כמו יאנקל יעמוד ליד המיטה שלה, ידאג לה כמו שיאנקל דואג למטס. יאנקל סימן לה עם האצבעות שתכף הוא חוזר. הוא נורא מהר, הוא לא רצה להשאיר את מטס לבד. היא צעקה לו, בבקשה, בבקשה. אבל יאנקל לא שמע. הוא כבר היה בחדר שלו, לקח את היין וחזר במהירות למטס ידידו, הוא מזג את היין והחל לקדש בקול רם. הסקנה, במשך כל הקידוש, ניסתה לדחוף את עצמה עם מיטתה לכיוונם של מטס ויאנקל. היא אפילו סיכנה את עצמה בזה שכל הצינורות המחוברים אליה היו עלולים להתנתק, אבל היא הייתה נחושה. היא ניסתה עוד פעם ועוד פעם בכוח הגוף שלה לדחוף את המיטה. יאנקל לא הבין מה הגויה הזאת רוצה ממנו. הוא התחיל לפחד שאולי היא אנטישמית, אולי היא שונאת יהודים, ועוד שנייה היא מתחילה להקים כאלה צעקות שכל הבית חולים יתהפך כאן על גלגלים. יאנקל ניסה להתרכז בכל כוחו בקידוש, וסיים, ברוך אתו השם מקדש השבוס. מטס ענה בכל כוחו אומן, כשאליו מתלווה עוד אומן בכל חלש ובמבטא זר. הוא הרים מבט מופתע לכיוון שממנו נשמע אומן, וגילה כי האישה ההיא, הסקנה, זה שהוא חשב לפני דקה שאולי היא אנטישמית או שונאת יהודים, עוצמת את עיניה בדבקות ובהתרוממות הנפש, והבין כי היא זו שהשמיע את האומן. ינקי לגם מהכוס, בירך מזוינס וטעם מהעוגה שלפניו. בזמן שמטס טעם מהמזוינס, פיזם לעצמו יאנקל בנעימות זמירות שבת. ובמשך כל אותו הזמן הבחין יאנקל, כי הזקנה מביטה בו בערגת קודש, כשהתרוממות נפש נסוחה על פניה. סקרנותו גברה בו. מי היא האישה המיוחדת הזאת? אולי היא בת של אדם גדול? אולי היא אשתו של איזה רב צדיק? הוא חצה את האולם וניגש אליה, וביראת כבוד שאל אותה, למוצאה ולמעשיה. לתדמתו סיפרה לו, שאישה שנולדה וגדלה באירופה, היא התחנכה בבית יהודי שורשי, אך בשנות הזעם, הוריה נלקחו בכוח למחנה הריכוז, והיא נשארה לבדה בין הגויים, ללא הורים, ללא משפחה, לבד לבד. ושם היא עבדה מקור מחצבתה. יותר מ-50 שנה שלא שמעתי תפילה, סיפרה האישה בדמעות. אף ברכה לא שמעתי במשך השנים הללו. הברכה שברכת על היין עוררה בתוכי זכרונות ילדות עתיקים וגעגועים אדירים ליהדותי שעבדה. וכשזכיתי לענות אומן, הרגשתי שזה ממלא את כל ישותי, ומחזירה אותי הביתה. הדמעות זלגו בחופשיות על לחייה, וגם מעיניו של רב יאנקל הופיע לחלוכית מלוכה. אחות בלבן הכריזה את שמו של מטס להתלוות אליה לבדיקות. הוא נפרד מהזקנה בלבביות, ואיחל הרפואה שלמה, וריחות ימים, וכל טוב. מטס ויאנקל נכנסו אל חדר הבדיקות, ובסייעתא דשמיא, הבדיקות נמצאו תקינות לחלוטין. ומצבו של מטס הלך והשתפר לבלתי הכר. כשיצא ינקל מהחדר, חיפש את האישה הזקנה כדי לברכה שוב בברכת שבת שלום. אך כאשר ניגש למיטתה, גילה שבזמן שהוא תם בחדר הבדיקות, התחוללה דרמה במחלקה. האישה נפחה את נשמתה, היא נפטרה, ועתה היא ישנה שנת עולמים. במוצאי שבת מיד דאג רב ינקל ללוויה יהודית. הוא ארגן 10 אנשים שהתלוו ללוויה, והוא היה בקשר עם החבר'ה קדישה שיקברו אותה בחלקה יהודית. בלוויה הספיד אותם כשדמעות חמות זולגות על פניו. במדרש מבואר כתוב בפוסוק ומדברך נווה. אומר המדרש, המדבר שבכם נאה לפניי. ואיזה הוא המדבר? אומר המדרש, אילו עמי הארצות שאינם יודעים לא לקרות ולא לשנות כמדבר. כמו המדבר שאינו מקבל פירות, והם נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים אומן. אפילו אין בידם אלא שכר אומן, זה דיים. כך כתוב במדרש. ינקל סיים את הספדו, נעמד על יד המיטה לומר קדיש. סביב המיטה עמדו המלווים, הקשיבו לקדיש וענו בקול רם אומן. האישה הזאת, בזכות האומן שאמרה, זכתה לחיי העולם הבא, כמו שנאמר במדרש. אם כן ילדים, יש קונה עולמו באומן אחת, ועל אחת כמה וכמה, אם נענה אומן על כל ברכה וברכה שנשמע, בוודאי ובוודאי שנזכה לחיי העולם הבא. להשתמע בשבוע הבא.